ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראינו שנשאלתי על מה שיש עם מי מן הטענות על החוקים עלינו מן הפילוסופים ואנשי הדתות וכן על הפורשים החולקים על הציבור, ונזכרתי במה שכבר שמעתי מטענות החבר אשר היה אצל מלך הכוזרים הנכנס לדת היהודים לפני כ-400 שנה, כמו שנודע, והובא בספר דברי הימים שנשנה עליו חלום כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה אצל האלוהים, אבל המעשה שלך אינו רצוי. והוא היה משתדל מאוד בעבודת דעת הכוזרים, עד שהיה משרת בעבודת ההיכל והקורבנות בעצמו בכוונה זכה וגמורה. וככל שהיה משתדל במעשים ההם, היה בא אליו המלאך בלילה ואומר לו, כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים. וגרם לו זה לחקור אודות הדתות והאמונות, והתייהד לבסוף הוא וקהל הכוזרים. אז עד כאן אנחנו ראינו בפעמים הקודמות. והיו מטענות החבר כאלה שהניחו את דעתי והתאימו לאמונתי. ולפיכך ראיתי לקבוע טענות ההן כמו שהיו, והמשכילים יבינו. אז כן, כותב פה רבנו שחלק מטענות החבר מצאו חן בעיניי והסכימו לדעתי, וראיתי לכתוב הדברים ההם כפי שניתנו והמשכילים יבינו. המשכילים יבינו, קצרנות ועומק משמעות הם סגנונם ודרכם של הגאונים, וכן בספרנו, כי רוח הגאונים מרחפת בו. רבנו הוא נחשב כראשון, אבל באמת הוא בתקופת המעבר שבין הראשונים לגאונים, ומראשוני הראשונים, ורוחו רוח הגאונים, וסגנונו מסגנונם. הנחת העבודה שצריכה להיות לנו כשאנחנו נכנסים פה עכשיו לתוך הספר, זה שהכותב הוא לא מתחייב להסביר לך את כל מה שהוא יכול להסביר. על כל פנים, הוא בטח לא מתחייב להסביר לך את כל מה שאתה צריך לשמוע על מנת שאתה תבין. כי, מבינים, זה בצורה הכי פשוטה, יש פה מה שנקרא פער תרבותי. אנחנו בפאזה של איזה קרוב לאלף שנים אחרי האווירה התרבותית שבה כותב רבנו. וממילא הגישות הן שונות, המנטליות הן שונות. ומכל מקום, יש פה קביעה ומטבע לשונית של המשכילים יבינו. המשכילים יבינו, זו מטבע לשונית לפחות ספר דניאל כידוע. ידועה בסגנון בעלי הרזי, כאשר הם מרומזים על סתימת הדברים ועומקי תהום הגלומים בהם. מטבע הבא לומר, אם מן המשכילים אתה המסוגל להתרומם לגובה של הכותב, לגובה מבטו של הכותב, טוב, אז פקח עין, שים לב, ואל תמהר להחליט שמה שהבנת במבט הראשון זו הבנה מלאה. הבן הדברים בהשכלת בינת דעתך, כי כזכור אין רזי תורה נמסרים אלא אל חכם ומבין מדעתו, ועמוד על העניין. אז זה ברמה הכי בסיסית, הכי פשוטה. אמנם ביטוי זה ניתן למשמעויות נוספות, כמה משמעויות. א', פירוש אחד יכול להיות שהם משכילים, כלומר מי שישכיל את הדברים יבינו. כלול ונגזר מכך שאין זה מובטח שכל מי שיקרא בספר יבין. המשכילים הם יבינו, רק המשכילים. אם אתה אדם המוני, הספר לא מיועד לך. אם נרצה להבין ככה את הביטוי הזה, ותודו שזה פשט מאוד סביר, אז מה אומר לנו פה רבנו? אז יכול להיות שהוא אומר לנו את מה שאומר הרמב״ם בתחילת ספרו מורה נבוכים, בצורה פחות מקודדת ויותר פרוסה ומפורשת, ולכן ביתך הקטנה הוא אומר את זה שם. הרמב״ם אומר שם, כאשר לא תמצא לי הדרך ללמד את האמת אלא רק בצורה שתתאים לאדם יחידי אינטליגנטי ואיכותי, ולא תתאים הסברתי לעשרת אלפים שכלים, אני אעשה את זה, אני אעשה זאת, ולא יתחשב בדעותיו ועמדותיו של ההמון הרחב שיגנה דבריי מאחר שהוא מתקשה להבינם. כי לפתח ולקדם את איש האיכות חשוב יותר לרמב״ם, ויכול להיות שגם אני לא יודע איך לקרוא לו, רבו של הרמב״ם או חברו הגדול, הוא ודאי היה זקן מהרמב״ם, רבנו, אבל הרמב״ם הוא גדול הגדולים, ולידו רבנו. אז על כל פנים, וודאי שהרמב״ם הכיר את הכוזרי, לא אישית, אני לא יודע אם הכיר אישית, אבל את הספר ודאי הכיר, הוא גם מושפע ממנו. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו רבו, אבל על כל פנים, הם שניהם באותה תקופה והם פחות או יותר, ו... אז יכול להיות שהם בעלי אותה מנטליות, שכשהם לכודים יש להם תכנים, והתכנים שלהם הם מאוד אליטיסטיים, הם מאוד שייכים ליחידי סגולה, והם מוצאים לנכון לתקשר עם יחידי הסגולה האלה. אבל הנה ישנה בעיה, רק אתה כותב משהו, אין מישהו שהוא לא חושב את עצמו ליחיד סגולה, ועד רבה, ככל שהוא המוני יותר כך הוא חושב את עצמו יותר ליחיד סגולה. זו תכונה מאוד בסיסית של ההמון. אז מה יהיה עם 10,000 מסכלים על כל אחד חכם? אז הרמב"ם אומר, יהיה מה שהייתה, אני לא אמנע את הטוב מהיחיד בשביל הנזק שאני אקבל, ואולי גם ינזקו כל 10,000 מסכלים. זו המנטליות, זו הגישה. וגם רב קור כותב דברים דומים. הוא אומר, העתקתי פה מעין היה משפט אחד, העתקתי משם: זוהי הדרך המשובחת שכוננו חכמנו ז"ל, להעמיד תלמידים הרבה ולהגדיל תורה בחוג המסוגלים לקבלה, ולא לפזר כוחותינו בין בתי כנסיות של עמי הארץ. יש לך שתי אפשרויות: ללמד אנשי איכות או ללמד את ההמון הרחב. ללמד אנשי איכות יותר חשוב. אחד איכותי שווה 10,000 לא איכותי. אז יכול להיות שזה מה שהוא אומר פה, המשכילים יבין. טוב, אני כותב למשכילים, הם יבינו, והשאר יהיו בנו. עד כאן פירוש אחד. פירוש שני, שגם הוא יכול להיות פה פשט. המילה יבינו, המשכילים יבין, המשכילים יבין. המילה יבין יכולה להתפרש כפועל יוצא, כביטוי בספר נחמיה ובדברי הימים: הלוויים המבינים. הלוויים המבינים, כלומר הגורמים לאחרים להבין. וגם פה המשכילים יבינו, הם אלה שיגרמו לאלה שהם לא משכילים להבין, כלומר יסבירו לאחרים. כמו שאנחנו אמרנו לפני יומיים, ילמדו את תועי הרוח בינה, וילמדו תועה, אני לא יודע, זה אשכנזים,
וילמדו תועים בינה.
מה?
וילמדו תועים בינה.
וילמדו תועים בינה. זה לא שהתועים ילמדו בינה, ילמדו את התועים בינה. אבל אם יושבים פה מאחינו בנוסח מזרח, אולי הם לא יודעים על מה אני מדבר, כי אני לא יודע אם זה מופיע שם, זה בהמשך אוכיל על האל. טוב, בקיצור, העיקר יש ביטוי כזה. ילמדו, וזה אולי הכוונה פה, שהם ילמדו, המשכילים ילמדו. הם יבינו, יגרמו לאלה האחרים להבין. ילמדו את מה שצריך להבין. והמשכיל את הדבר יכול גם להשכיל את האחרים. זה, איך נגיד, לפי פירוש זה, על ידי העיון והלימוד, ישנה אפשרות של עמידה על התוכן הפנימי גם לציבור הרחב. ישנה פה, שוב אני אומר, תדעו, שני פשטים שמבחינת מה שכתוב, קשה מאוד להוכיח את כוונת המשורר, מה הוא התכוון. עכשיו, אם זה אפשרי, זה אפשרי. רק, איך נגיד, אם הפירוש הנכון הוא הראשון, אז זה המצב קצת פסימי, אז אנחנו פשוט צריכים לסגור וללכת. אז אחר שלא באנו על דעת זה, לא התכנסנו לשם זה, אז נאחז בקרנות המזבח של הפירוש השני, שגם זה אולי נכון, בתקווה שגם הפירוש הזה נכון, וזה לא ברור שזה לא נכון.
וגם אמר שלושה פירושים.
רגע, אני בסוף אגיד ארבע. על כל פנים, אני כשאני ממשיך לשבת פה, זה בגלל שאני נאחז בפירוש הזה, בפירוש השני הזה. אפשרות זאת תאחז ושתדל ללמוד וללמד מה שאוכל במסגרת המגבלות שיוצרים עומק ורוחב המושכל וקוצר המשכיל. זה המצב. אני רק אני, ואין לי יותר ממה שאני, ושתדל לעשות את המקסימום של מה שאפשר. אולי אני אבין משהו, אולי אצליח גם להבין אחרים משהו.
מה?
כן?
לגבי
הנושא
של
הלימוד,
אני
חושב
שזה מאוד
קצת מתלבט אם אני צריך לענות לך, אני אענה. זאת אומרת, השאלה זה אם על התקן, כי אני קצת הבאתי ראייה לדברים של מה שאני רוצה לפרש בשם רבנו, והנושא שלנו כזכור, זה ספר הכוזרי, לא ללמוד את שיטת הרב קוק, לא לשם זה התכנסנו. אז השאלות הלגיטימיות זה רק להבין מה שרבנו אומר, אבל זה לגיטימי גם אם אני אומר משהו, ומה שאני אומר זה לא ברור, זה בהחלט צריך לברר או להושיא או להעמיד אותי על טעותי וכדומה, זה בהחלט תפקידכם. אז פה עכשיו זה לא הנושא להסביר את שיטת הרע, זה רק בנקודה הזאת אומר דברים דומים למה שאומר הרמב״ם, מה שאומר הכוזר, שאולי אומר הכוזר. אבל מאחר אנחנו נמצאים על השאלה הזאת ככה בין המשפטיים, אז אני אגיד לך שהרב לא אמרנו פה שהרב אומר אין ללמד את עמי הארץ, אין משפט כזה בכתבי הרב, ולא ציטטתי דבר כזה. פה הקונטקסט הוא במקום שיש לך דילמה, אתה יכול ללמד אנשי איכות, אתה יכול ללמד אנשי כמו, אז האיכות היא קובעת, זהו, זה קו נכון. עכשיו זה שישנם עוד המון דברים חשובים, וללמד לראות התשובה, מסתם אתה לומד את זה כיום בחודש האחרון. אז הרב אומר שלימוד תורה בהמון זה מהיסודות שיביא את הגאולה, אז בטח זה דבר מאוד חשוב. רק על סולם הערכים, אז איכות תמיד יותר חשובה מכמות. כן.
אז לפני
זה קושייה על מי?
גם את
הספר ראשון, אנחנו יכולים לראות ברמה לא קושית וכיוון המשורר. אה, טוב. אולי שזה לא לדעת המשורר. כן, הרמב״ם אמר שאני חושש, אני כותב את הספר הזה, לא בשביל הסרט הזה. אתה צודק, כי מעולם לא פגשתי אדם שהגיע לשורות האלה ברמב"ם בהקדמה, סגר את הספר והלך. אז זה שהכינה שאמרתי, זה תסמונת מובהקת של אנשי ההמון.
מי סגר את הספר והלך?
סליחה?
מי הרב אמר שהוא סגר את
הספר והלך? אני אומר שמעולם לא פגשתי באדם שהגיע לשורות האלה במורה מוחי וסגר והלך. זו תופעה מעניינת. הרמב"ם לא היה נופל מהכיסא מהתופעה הזאת, הוא ידע מה עושה את זה נשית. אז הוא רק אומר, תראה, אם אתה תקרא ובסוף לא תבין, או יראה לך שאני אומר לך דברים נגד חזק, אז תחשוב כאילו לא כתב. עכשיו מכאן ואילך, רמב"ם אין כוח להתעסק עם כל הבעיות של כל אחד. הוא כותב את זה בכמה מקומות, שהוא נוהג להגיד את דבריו פעם אחת, והוא לא נוהג לחזור על דבריו. רוצה לקבל, תקבל, אתה לא רוצה לקבל, הוא לא... הוא לא מתכוון לצאת משלבת נפשו בשביל, יותר חשוב לו שלבת נפשו בשביל להתעסק עכשיו באיזה שכר שרוצה לחשב את עצמו לך. כן. איך קוראים לך? כן.
שבחינה שהאמור בתקופה של הרב מוזריאל היה במדע הרבה פקוטה מזה שהיום.
נכון.
היו עיקרים וקושי עלו פרוחתות.
אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. אבל זה גם לא הנושא שלנו, פה לא מדובר על המון, מדובר על השכלים. לא מדובר על אלה שאינם יודעים קרוא וכתוב, כי דווקא הרמב"ם חשש שהם יודעים לקרוא וכתוב, רק זה לא מספיק. כן. אמנם גלומה אפשרות רביעית, כי באמת זה עכשיו פירוש רביעי. פירוש ראשון אומר בכלל, המשכילים יבינו והאחרים לא יבינו, תסגרו את הלכו. פירוש שני, אז... לא, הפירוש הראשון אמרנו, זה המשכילים יבינו, זאת אומרת, משכילים, אז תהיו רציניים, כשאתם ניגשים לנושא פה, אתם לא יכולים לקרוא את זה ולהניח שהבנתם. תפעילו את המקסימום שלכם בשביל להניח שיש פה, כי יש פה דברים בגו. ופירוש שני, זה בא להגיד, תראו, רק המשכילים יבינו, ומי שלא, שלוש נקודות. ופירוש שלישי, זה אומר, המשכילים יכולים לגרום לאחרים להבין. פירוש רביעי, אמנם גלומה אפשרות רביעית במשמעות הביטוי. בהרצאת הרעיונות דלקמן בספר, ישנם כמה רבדים. לפחות שניים. ועל כן אפשר להבין את הדברים בכמה רמות. זה קצת מתאים עם הדברים שלך מהם. על פי פירוש זה, אוחז רבנו כאן במתודה של מלך החכמים. אני שוב חוזר, אני מזווק פה בין הרמב״ם לבין רבנו. כי מלך החכמים, שזה הרמב״ם, בפירושו לפסוק במשלי של מלך החוכמה, שלמה, שאומר תפוחי זהב ומשכיות כסף, דבר דבור על אופניו, מסביר את הביטוי הזה של שלמה המלך, הרמב״ם, ואומר שישנם דברי חוכמה שהם כתפוחי זהב ומשכיות כסף. כלומר, תכשיט עשוי כסבכה מרדית של כסף, שמתבונן בו בכללותו יראה עבודת אומנות יפה מכסף. אמנם אם ייבחן מקרוב, אז יראה תפוחי זהב קטנים, שמשכיות הכסף אינם אלא מסגרת חופה להם, שבמשבצותיהם הם משובצים, ועיקרים ויפים הם מרדיד הכסף של המסגרת. אמנם גם משכיות סבכת הכסף יפו, אך מכל מקום הם אינן אלא אמצעי לתוך שבהם, שיקר ועיקרי בתכליתי ומהם. כך הוא גם דבר דבור על אופניו. תפוחי זהב במסקיות כעשה, דבר דבור על אופניו. יבחין המבט הראשון ביופי, ביופי האמת שבו. אתה שומע איזה דבר דבור, ואתה שומע אותו בשמיעה הראשונה, והוא יפה, כתכשיט הכסף. הוא אומנותי, הוא חכם, הוא אמיתי. אך אם ישמע חכם ויוסף לכך, יבחין שמשובץ מעבר לאופן ההבנה הראשון, אופן נוסף, והדבר הוא דבור על אופניו. יש אופן נוסף, כמעשה האופן בתוך האופן, והוא יקר ועיקר ותכליתי ממנו. ובאמת, האופן הראשון אינו אלא מסגרת לו. בפירוש הזה של הרמב״ם אחזו עוד ראשונים, גם ראשונים וגם אחרונים. רבנו בחיי הוא אומר שהתורה היא כפולה, שיש בה נגלה ונסתר. ורבי מאיר אלדבי בשבילי האמונה, אז הוא אומר כי לא ידברו החכמים כל דבריהם בדברים פשוטים, רק פעמים יביאם הצורך לדבר בחידות וברמזים, בעניין שיבינם הנבון ולא יבינום ההמון. זה קצת מתמשק עם האוריינטציה הראשונית של הרמב״ם, שהוא בקאץ', כי מצד אחד הוא רוצה לכתוב, והוא חושב, איך הרמב״ם בודד באיזשהו מקום, למה אני כתבתי, עשיתי את כל העבודה הזאת, כי אני לא חושבתי שזה נכון, שאני אמות, ויחד עם מי תמות כל חוכמתי, זה לא הגון ביחס לאנושות, או ביחס לתפקיד של הקדוש ברוך הוא, יחכים אותי, ואני יודע את כל מה שאני יודע, אז למה שזה ילך לאיבוד? אז אני כן מוכרח לכתוב את הדברים, אבל עכשיו אני אכתוב את הדברים, זה יגיע לידיים הלא נכונות. אז מה אני אעשה? אז זה מה שאני אעשה, אני אכתוב. אבל מכל מקום, הרמב״ם כותב את זה, שאתה, אל תחשב שאתה מבין מה שאני כותב לך פה בספר, לא נותן פה עכשיו קווים כלליים לתפיסת קוד הפיצוח של הספר. אתה לא תבין את הספר, אלא אם כן תשאיר את כל פרקיו אלה על אלה. אתה צריך לקרוא את כל הספר, לצאת מתוך נקודת הנחה, אין מיותר בספר שלי, ואין מה שנראה לך דרך אגב, נראה לך לא רלוונטי, נראה לך. טוב, כל פעמים ישיר קצת סימני דרך בשביל החכמים. והנה ככן, זה שיטה של החכמים לקודד את הדברים שלהם, לכתוב את הדברים שלהם בכפל משמעות, שבאמת זה לא רק שיש כמה דרושים, פשט, נדרש, כל מיני דרכים. האמת היא שלגביהם יש פשט אחד. אבל כדי להשיח, לפי הפירוש הזה של שבילי האמונה, כדי להשיח את דעת ההמון מהעמקים שאינם מתאימים להם, אז מעסיקים את דעת ההמון רובד מסוים שהוא טוב. הוא טוב, הוא לא שקר, הוא לא נכון, הוא טוב, הוא טוב במיוחד במה שהוא שמח טעמו. אז הוא בבחינת מזכיות כסף. אז זה מה שהוא אומר פה, לפעמים יש צורך לדבר בחידות ורמזים בעניין שיבינם הנבון ולא יבינם, לא יבינו מה המון. אדרבה, זה כדי שלא יבינו את זה.
זה לא מזכיות כסף.
סליחה?
זה לא מזכיות כסף.
כן, אז הוא משתמש, טוב, זה עכשיו קושי, זה קושי עליו. אבל ייתכן שהוא אומר, הוא מביא את הביטוי הזה, של מתוך כזה אבני מזכירות כסף. הוא גם כן משתמש בביטוי הזה של שלמה המלך של הרמב״ם, והוא רק מפרש את זה, למעשה הוא חוזר על פירוש של הרמב״ם ומטעים אותו קצת ומנסח את זה בלשונו, והוא מנסח כמו שאני מקריא לכם. אז אני חושב שהוא, אתה אומר, אבל זה לא נעוץ במשל טוב, אז ייתכן שזה כן נעוץ במשל, כי כשאתה רואה את התכשיט, אתה רואה אותו מרחוק, אתה רואה אותו תכשיט נורא יפה, מזכירת כסף. ואם אתה לא תיתן עוד מבט, אתה לא תבחין שיש שם את הפרופזר. אז האומן שייצר את התכשיט, ייצר אותו כדי שהרושם החיצוני מרחוק, אז הוא נראה יפה, הוא תכשיט, הוא מזכירת כסף. סדו. ועוד יש סדר היום, כותב בעל סדר היום, כי התפוח הוא זהב מופז חשוב בתכלית, אבל הוא מנוקד ומצויר במזכיות כסף כדי לחפות עליו שלא ייראה חשיבותו לכל. הנה, הוא מסביר לך עוד יותר, הוא מסביר שהמזכיות הכסף ממש מכסות על תפוחי הזהב כדי שלא יראה חשיבותו לכל, כדי שלא יבחינו שיש שם את תפוחי הזהב, ואינו מתגלה לכל, אלא אל כל אשר חפץ אחר העיון והעסק בה ואחר עמל וטורח. והנה פה הדברים מכנסים את כמה מהפירושים לעניין אחד. אם אתה מתכוון לקרוא את זה כמו שהרמב"ם אומר, אתה עומד לקרוא את הספר שכתב אותו שיסוד, הישרת האדם, כמו שאדם קורא את הספר אחרי שביתנו שבעה וכו', לא אמשיך לצטט. אתה חושב שאתה תבין בזה משהו, אז שלוש נקודות. על כל פנים, כדי להבין צריך להתאמת, ואם לא התאמצת והנחת שהבנת, אז... כן, אז צריך אל כל אשר חפץ, מי שהוא רציני ומוכן להשקיע ולהתאמץ אחר העיון והעסק בה ואחר עמל ותורה, כי צריך דבקות השכל וראות העיניים היטב. צריך להפעיל שכל וצריך להבחין, ואם לא היו תכונות שהשתמשת בהן. על כל פנים, על פירוש זה, על פי פירוש זה, ספר הכוזרי כספר מורה נבוכים הוא ספר שכתיבתו כפולת משמעות. המשכילים יבינו, זה פה בפתיחת הספר כתוב לך שאלת הזרה או גם שאלת קוד. אני בא להגיד לך, זה נעול וזה המפתח פה. המשכילים יבינו, בא לומר, תשכילו, תתאמצו ותבחינו לא רק ביופי האמת הפשוטה שברובד משכיות הכסף שבו, כי יש בו, גם אם לא תתאמצו זה גם כן טוב, זה אפשר לעמוד על משכיות הכסף בלא מאמץ רב. וכשתלמד את הספר בלא מאמץ רב, אז אל תגיד, זה שטויות, זה לא נכון, זה רק התרגיל שבו באו לבלבל אותם. לא, זה לא בא לבלבל, זה בא ללמד את האמת. רק זו אמת ברובד שלא למענו נכתב הספר, זה רובד של אמת והוא טוב והוא יקר ככסף, אבל מטרת הכותב היא נמצאת במקום אחר. אלא גם בעיקר עניינו, אז תתאמצו ותבחינו לא רק ביופי האמת הפשוטה שברובד משכיות הכסף שבו, אלא גם בעיקר עניינו בתפוחי הזהב. אומנם הדברים צפונים חתומים, אבל התאמצו שכלית תחדור פנימה ותעמוד עליהם. ואני גם באפשרות זו אחז, בהנחה שזו המתודה של רבנו, הגש ללימוד ספר הכוזרי ואשתדל עד כמה שידי מגעת לעמוד לא רק על הרובד הראשוני שמתוקו, כי אמתו וכמשכיות כסף יפות חשיבותו במקומה מונחת, אלא גם לחתור לעיקר ולהשכיל את תפוחי הזהב. אמרו כי כאשר העם מלך הכוזרים בחלומו, כי כוונתו רצויה אצל אלוהים ומעשהו איננו רצוי, וציווהו בחלום לבקש המעשה הנרצה אצל אלוהים, שאל פילוסוף על אמונתו. כלומר, מסופר שכאשר העם מלך כוזר בחלומו, כי כוונתו רצויה בעיני האלוה, אך מעשהו אינו רצוי, ונצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה, פנה בראשונה ושאל פילוסוף אחד על אמונתו. המסגרת הנורמטיבית שבה מנסה המלך להתמודד עם המצב הפנימי המוזר שתקף אותו אינה מחזיקה מעמד, כי אם כל אשר ישתדל ויתאמץ לשמור את מצוות תורת הכוזרים, התביעה הפנימית רק גברה ונקפה את מצפונו לילה לילה. הוא חש מצוקה נפשית שממנה חיפש דרך להשתחרר, על כן הוא פונה לכיוון אחר. והכיוון הראשון שהוא פונה אליו הוא העיון והשכל הפילוסופי. הסביר הרב ציודה קוק, זו מין תגובת עבית המנסה למצוא מענה דווקא מאופקים ההפוכים ביותר למציאותו הפנימית. תכנים ורעיונות של האפיקוריס הרציונלי. למה לחקור על האמונות? למה לפנות לפילוסוף שידוע שאינו מאמין בשום מעשה רצוי? הלא חלומך תובע מעשים. אם כן, שאל ובורר אצל בעלי מעשים, אצל אנשי הדתות. דניאל, שאלת את זה בשבוע שעבר? הנה, הגענו. יש מצווה לפרוח חוב, אז הנה אני קיים את המצווה. אז אם כן, שאל וברר אצל בעלי מעשים, אצל אנשי הדתות, שהדורש את השם, איך אמרו חכמים, אומר את זה הישר מקנדיה, ביטוי מפורסם שלו, הדורש את השם ודבריו האלוהים מעל ספרי הפילוסופים כדורש את החיים בבית הקברות. אז מה הולך לפילוסוף? אך הוא רוצה לשמוע דווקא את מה שיש לאמונת הפילוסופיה לומר נגד המעשים. אדרבה, זה בדיוק מה שהוא רוצה. הוא רוצה לשמוע קודם כל, לפני שהוא עומד פה עכשיו, שוב, כמו שאמרנו בתשונה רבצית, זה תגובת אבית. הוא מנסה עכשיו במאמץ נואש אחרון לשבור כיוון, ההפך, הכיוון שהוא מרגיש את עצמו נשרף לשם. אז בוא נשמע את מי שיודע להסביר למה לא נכון לחפש מעשים. ניתן לו לדבר, נשמע אותו, ואולי הוא יציל אותי מכל הרדיפה הזאת שאני מרגיש שאני רוטף את עצמי. אז נשמע מדוע השיטה הזאת מתנגדת לרעיון של מעשים רצויים בעיני האלוה. כי הוא מנסה להתחמק מהחלום שלו. הוא מנסה להתחמק מהממד הרציונלי הסוחף אותו. כי למלך הזה, כבר אמרנו, יש נפש בריאה. הוא טיפוס מאוד, מאוד רציני. ובתור אדם עם נפש בריאה, אז יש לו נפש שמתקוממת על מדיניות חיים אירציונלית. לכן כריאקציה לעצמו פונה הוא תחילה אל הפילוסופיה. אמנם ככל שהוא הולך ושומע את דברי הפילוסוף, כך הולך משהו ומזדעק מעומק פנימיותו. בקשתו הפנימית מתנערת בעוצמה מחודשת ותקיפה יותר. הוא דוחה את הפילוסוף ואומר, אכן דבריך נכוחים, אך אינם נאותים למה שאני מבקש, מפני שאני יודע שנפשי זכה ואני משתדל להתכוון לרצון האלוה, ובכל זאת מתהום הווייתי עולה האומר שאף על פי שכוונתי טובה, המעשה שלי אינו המעשה הרצוי. כלומר, יש לי חלום שהוא תביעת התהום, תביעת תהום נשמתי, מסעת נפשי הזכה, נקודה. אל יסוד זה הוא חוזר, ועל בסיסו הוא צועד הלאה לברר דרכו. דע נפשך מה היא, ובין כי היא תביניך.
לא כל כך הצלחתי להבין, הרי אם הבאתי נכון גם מה שהרב אמר על החלום, על אדם יחשוב דברים אירועים לא דמים ביום כי החלום הזה בלילה, אז גם הוא, כל נפשו הוא כל הזמן חושב כנראה אותו מלך על דברים טובים ורוצה, ואז בלילה זה מתגלה לו ככה. אז לכאורה, אם הוא אני מבין פה שהוא כן מבין שהפילוסוף אולי אומר דברים חכמים ורק גל שהנפש נגדת, אז אולי הנפש לא בנויה טוב, אולי הוא חושב דברים לא טובים, ואם לאט לאט הוא ילמד את הדברים הטובים של הפילוסוף, כן גם נפשו אותי.
טוב, ככה אתה חושב, ככה הוא לא חושב. יש לכם משהו להגיד.
רק לא הבנתי, אז איך...
למה הוא לא חושב כמוך? אני לא מבין למה אתה לא חושב כמוך. עד שאני צריך להתנצל בשמו, אולי אתה תתנצל.
בגלל זה אני שואל.
לכן אני עונה. פשוט. יש לו גישה אחרת משלך.
אז איך זה רציונלי, הנפש הזאת?
מי אמר שזה רציונלי? לא רציונלי.
אתה חבר מחפש רציונלי?
זה נכון, כי הוא אדם מאוד רציני, ומאוד לא שמח לגלוש לאזורים לא רציונליים. אבל הוא עד רבה עושה את כל המאמצים הרציונליים, הוא ניגש בתור אדם מאוד רציונלי לטפל בבעיה שלו, מטפל, ואפילו תפס איזה כיוון אקוטי, כיוון בדיוק לכיוון ההפוך, ואז תופס אותו חזק כל כך, הוא אומר, כל יפה, אבל הממד הרציונלי, שהוא קודם לרציונלי, אז הוא חזק, והוא יציב, והוא בסיסי, ולא נכון להתכחש אליו. ולא הכל רציונלי. והנחת יסוד, שהכל מוכרח להיות רק רציונלי, האמת היא, לא... אני לא מוצא ממה שאני עכשיו אסרף אליך, אבל אני כבר אמשיך להיסחק. כי מה שהגבתי עד פה זה הייתה התשובה, וככה, ופה אני צריך לעצור. אבל אני כבר אשיך. גם הנטייה הזאת של בן אדם להיות רק רציונלי, זו נטייה לא רציונלית. אז אם מותר למישהו להיות אובססיבי באופן לא רציונלי, בזה שהוא תמיד תובע להיות רציונלי, אז מותר למישהו לבוא ולהגיד, תשמע, אני מתבסס על מה שמניע אותך. וזה הממד הלא רציונלי, שדחף אותך להיות רציונלי. אז אני מונע מהממד הזה. שלום. כן. טוב, פה פחות או יותר סיימנו את כל ההקדמות, אבל עכשיו סיימנו את כל ההקדמות, ואנחנו עכשיו עומדים לגשת לבירור ראשון. תחת הכותרת הפילוסוף, אז יש לי פה עוד מספח באחרית, ופה זה גם כן פתרון, זאת אומרת, עוד פירעון חוק פעם לרב אריאל. באחרית דבר החלום והתבררות עניינו זה מקום התבוננות בינה. כבר הובהר לאל בהקדמה שעשינו, כמה פרקי הקדמה הקראתי לכם, כי ספר הכוזרי הוא מסת התבוננות, צורת הסתכלות על המציאות, על העולם, על עם ישראל, וליתר דיוק על חיי עם ישראל. זו הדרכה לצפייה במהות הישראלי, בעניין הישראלי, בנשמה הישראלית, בדבר הזה ששמו ישראל על כל רבדיו, מן הנשמה, שפעתה וצורתה, עד השפעת החיים וסגנונם. התבוננות על הישות הלאומית הפנימית, ומתוכה הבנת גם המציאות הכללית החיצונית. מה אנו מחיים? מה המציאות שאנו חיים בה? ומושא ההתבוננות הראשון הוא התביעה הנשמתית הישראלית, אותה מבטא החלום, שתוכנו מציין את הקו המכריע באופי הנשמה של האדם מישראל. כי הלא תביא תביעה זו את מלך הכוזרים להתגייר, שבזאת ימצא את הדרך לבימוש חלום חייו, והצטרפו לעם ישראל לצורך התאמות בזרם החיים הישראלי. כי כמו שציטטנו בשבוע שעבר את הרב לראות התשובה והסבר החלום, כי חיים כאלה שמעשים שהרמוניה הנצחית מתגלה על ידם, מהם מפקים, וזהו הדבר שהנשמה דורשת. אם כן, נראה לומר שספרנו בנוי כדיאלוג בין הנשמה והשכל. זה באותו מבנה שכמה מאות שנים אחר כך אומץ על ידי הרמח"ל בספרו דעת תבונות, בו הנשמה מבררת את ברוריה באמצעות השכל. הגורם הנשמתי האינטואיטיבי הטבעי מיוצג על ידי המלך, המחפש ומוצא את הדרך ליישום האמת הפנימית שלו באמצעות ההסברות המלומדות של החבר. המלך מגלם את דמות התביעה הנשמתית הישראלית, והחבר את דמות השכל המברר. על כן המלך הוא בעל החלום, ומה שמניע אותו זה החלום, והחלום הזה הוא במסגרת, כמו שהרחבנו, של דע נפשך מהי, ובין כי היא תביניך. אז זה המלך, והחבר הוא יודע. המלך שואל והחבר מסביר. אך אם כן, יש מקום לתהות אם זה המודל, והנה אנחנו מתחילים לקלף פה את המסגרת ולהבחין קצת אולי בתפוחי הזהב. אז אני מציע את ההבנה הזאת של ימין איש האלוקים הנורא מאוד הרמח"ל, אז הוא בונה, אני טוען, את אותו מודל, הוא כנראה לקח אותו מרבנו, רק פה הרמח"ל שהוא כולו איש רזים, אז הוא מדבר בשפת הרזים, אז מיד הוא מדבר, אמרה הנשמה, אמר השכל, אמרה הנשמה, אמרה השכל. אז עכשיו אני רוצה להפוך את זה לשאלה. רבנו, רבי יהודה הלוי, למה שלא תכתוב גם אתה ספר של אמרה הנשמה? אלו, זה מה שאתה רוצה בסיכומו של דבר, נכון? אתה רוצה להגיד את הדיאלוג הזה שהולך ומתברר פה בין התביעה הפנימית, הנשמתית, ובין המסגרת השכלית, היודעה. אז אולי את הסדר יותר פשוט. למה אתה מחפש סיפור אחור של איזה מלך כוזרי ורומנטיקה? בוא תישאר במציאות האבסטרקטית, כי סך הכל זה המסגרת הפנימית שלך, וזה האמת שלך. ותכתוב ספר של אמרן שמה, אמר השכל. כאלינו הגיבורים, במקום הכוזרי, אמר המלך, אמר החבר, אמר המלך, אמר החבר. אז יש מקום לתהות, האם מתאים יותר למטרת ההתבוננות בתכונת חיי הנשמה הישראלית לעקוב אחר נשמה? עכשיו אני בונה פה עוד שאלה על בסיס ההצעה הטובה שלי, לכתוב, אלו, אתה כותב את זה צריך הכל כמו הרמח"ל, נכון? אז בסדר, גם אם נקבל קצת שאתה כן רוצה את הגמה, את הסגנון הצפרופי, את המעטפת, את הבימון, אז אתה רוצה את המלך. אתה מלביש את המודלים הנפשיים הפנימיים במודלים אישיותיים. אז יש לי הצעה. בוא תמצא לך יהודי מהודר, שהוא ייצג לך את הנשמה. למה אתה מחפש לגוי? ולמה דווקא הגוי הוא זה שממלא את הפונקציה של הנשמה היהודית? האם מתאים יותר למטרת ההתבוננות בתכונת חיי הנשמה הישראלית לעקוב אחר הנשמה של יהודי ולא אחר הנשמה של גוי שאומנם מתגייר, אך מכל מקום האותנטיות היהודית לכאורה חסרה לו? עד כאן השאלה, ושאל את זה בשבוע שעבר. אמנם בהתאם לדברי חז"ל, ששורש נשמותיהם של הגרים היו אף הם בסיני, ככה אומרים חז"ל בגמרא, בהתאם לדברים האלה של, של חז"ל בגמרא, אומרים חכמי האמת, כי נשמות הגרים הן נשמות יהודיות עבודות, שהתפזרו בין האומות, והן מבקשות לשוב אל חיק עמם, לחזור ולהיות חלק מן העם היהודי. ולפעמים הנשמות היותר פנימיות ועצמיות שבישראל, הנשמות המשיחיות, מתבררות מאתר רחיקה, מעבר לנהר ישבו אבותיכם מעולם. כי אברהם, דוד, רבי עקיבא, רבי מאיר, כוחות עצמיים ישראלים שהתגלגלו לבין האומות ובמשך הדורות הולכים ושבים אליהם. אולי אתם זוכרים, אבל אמא של מלכות רות המואביה, הכתוב עליה השבה עם נעמי משדה מואב, נכון? זה מה שכתוב. אבל זה קשה. מה זה שבה עם נעמי משדה מואב? רות המואביה, היא הייתה מואביה, נולדה במואב, ביתו של מלך מואב. אם אני מבין נכון, ואני קרוב לוודאי שמבין נכון, היא מעולם לא הייתה פה בארץ. אז מה זאת אומרת? שווה משדה מואב. הפנימיים מצביעים על זה, ומאגדים את מה שציטטתי פה בשמם בזה. על נשמות כדוגמתן של, של השמות הענקיים האלה שהזכרנו פה, אומרים חז"ל, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. גיורם הוא לא כמו שאפשר להבין, ואולי זו גם הבנה נכונה, שזה הפיכת גוי ליהודי. על כל פנים, את הנשמות האלה, ואולי תמיד זה מה שאמור להיות הגיור, אז הגיור זה לא הפיכת גוי ליהודי. ואתה לא תהפוך גוי ליהודי כמו שלא תהפוך חיה לבן אדם. אבל גיורם הינו בירור ועמידה על תכונתם הנשמתית העצמית. תהליך הגיור זה רק חשיפת תכונת הנשמה. בנשמה הוא תמיד היה יהודי. ולפי המבט הפנימי הזה, אז הוא יכול להיות סוגיה מעניינית. יש שאלה מאוד על דפי העיתון כיום, כבר מזה עשרות שנים, מי הוא יהודי? יש את התשובה הידועה, אבל התשובה הידועה, בוא נגיד בצורה פשוטה, זוהי תשובה הלכתית, ומיני לא תנוע. אבל זה לא שאין תשובה נסתרת, יש תשובה נסתרת. בתשובה הנסתרת מי הוא יהודי? מי שנשמתו יהודיה. וישנם כאלה שלא לא נולדו לאמהות יהודיות, והם יהודים. רק אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, והשם יראה ללבב, ואנחנו לא. אז אנחנו עושים תהליך שיוציא את החשש מלבנו, ש... והחשד ש... שאומר שאולי עומדת בפנינו איזה נשמה עבודה, ילך ויתעצם בצורה כזאת עד שנהיה מסכימים להגיד, כן, הכי נועד. ולא עכשיו אתה מתהפך להיות אחי, תמיד היית אחי. אם כן, לפי המבט הזה, אז נשמת הגר היא נשמה ישראלית טהורה, טהורה ומהירה. אך מכל מקום, רבדי אישיותו הגלויים רבועים בהשפעות גויות. גופו, אופי נפשו ורוחו קשורים לתרבות וזרמי חיים ונפש זרים, שגם עם גיורו קשה להשתחרר מרשמיהם הצרובים בו. אז מה יוצא על פי זה? שיכול להיות שהגר הוא נשמה יהודית, אבל זה לא עושה אותו עם גוף יהודי, ולא עושה אותו עם נפש יהודיה, ולא עושה אותו עם רוח יהודית. ואלה אולי צדדים קשים באישיותו, שאולי לכן הזהיר התורה כמה למדווה פעמים על, 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 על לא מעונות תגר, להתייחס אליו טוב, כי קשה לסבול אותם. חוץ מהנשמה המהירה, שאותה מן הסתם לא קשה לסבול, להפך. כל האושר שלנו נעוץ בזה שהנשמות האלה חוזרות אליהם. אבל באישיות הגלויה יש שם, יש שם. וגיורא, אל תבזה הרמה מבפניו עד 10 דורות. לא דברים שמשתחררים מזה כל כך מאוד. אבל כל זה מהרבדים החיצוניים. אבל במהות ובעצם זו הנשמה יהודית. ועל פי זה, אם נתפוס את הקו הזה עכשיו, כי עכשיו אנחנו לא עוסקים בלימודי הלכה, ולא עוסקים באופרציה מעשית של גיור, אז מותר לנו לא להתחשב עכשיו בהלכה, ולדון רק בענייני הגדה, רק בצד הרוחני. ומאחר שהספר פה הוא דם מבחינה רוחנית טהורה, אז מותר לו להשתמש במודל ההגותי הזה. ואולי אפשר לומר שבאמצעות המעקב אחר דמותו העליונה של הגר, המתגלמת במלך הכוזרים, ומלך הכוזרים זהו, שורה תחתונה הוא גר, כלומר, הוא מראש, זאת אומרת, שלבים זה אנחנו יודעים שהוא מלך הכוזרים, אנחנו יודעים את ההמשך של תחילת מאמר שני, שהבן אדם מתגייר. מי מתגייר? הסימן שכבר עכשיו יש לו את הנשמה הנכונה. אז אפשר לומר אולי שבאמצעות המעקב אחר דמותו העליונה של הגר המתגלמת במלך הכוזרים, מתאפשרת ההתמקדות באלמנט הנשמתי הישראלי שהוא מבודד מן הגורמים האישיותיים האחרים. וזה בדיוק מה שרבי יהודה הלוי רוצה. הוא רוצה לבודד לתנאי מעבדה את הנשמה הישראלית, והוא רוצה רק נשמה. אז אין מתאים בשביל הגם הספרותית או הגותית, או אין מתאים בשביל המשל, אין מתאים בשביל הנמשל הזה משל יותר יפה מאשר המלך הכוזרי. שכן כפי שאמרנו, אצל הגר כל הרבדים האחרים הם לא הרבדים הישראלים שבו, וגם בצדדים האלה אנחנו נתפגש פה בהמשך הספר. זאת אומרת, זה ש החבר מסביר למסביר לו, תשמע, אם ככה אתה שואל, לא הבנת כלום מה שהסברתי לך. זה חוזר כמה, חוזר כל פעם, פעמיים. כל פנים, המלך הזה הוא לא איך שמתחיל לשמוע, נופל על פניו ואומר, אכן, השם הוא אלוקים, השם אלוקים. זה לא. והוא בכלל גם לא מבין מה הוא רוצה ממנו. זאת אומרת, הוא נכנס לשבים ראשונים, הוא נכנס להלם, ומבין אותו לא נכון, ולפי שיטתי, אם נגיע בעוד חודשים רבים, אז אני אראה לכם את הפרשנות שלי, שאני אומר שגם שהמלך אומר שאני מבין, גם החבר אומר לו, טוב, נמשיך. החבר לא אומר לו, אתה לא מבין, אבל הוא חושב שאתה לא מבין, אבל בוא נמשיך. זאת אומרת, בהמשך תבין. על כל פנים, הוא לא מבין כל כך מה. אבל לאט לאט בסוף הוא יבין. אז זה הרבדים הגויים של אישיותו, ומדי פעם זה פועט. ואם כן, לא הרבדים החיצוניים האלה, לא הם הגורמים את מדיניות החיים המתאימה למהות הישראלית במסגרת ההתבוננות, רק ביסוד הנשמתי הישראלי. זאת אומרת, אם הייתה מתקבלת הצעתי, אם רבי יהודה הלוי היה לוקח את הצעתי והיה מחפש איזה מודל היסטורי של איזה יהודי מבודר, אז הוא לא היה מצליח. בקיצור, המבוקה שלו לא היה, זה היה מפריע. עצם זה שיהודי, שהוא היה יהודי, זה מפריע, כי הוא רוצה שנשים לב רק לנשמה, כי אין פה כלום חוץ מנשמה. בצדים הלא, זה לא. הוא לא מעוניין עכשיו להסתכל באישיותו על כל מרכיביה של האדם ישראל. לא. הוא רוצה קודם כל, בוא נעקוב אחר הנשמה. שימו לב לנשמה. מהי התביעה הנשמתית הטהורה? ואחר כך מתקדם. כי זהו העניין המבוקש כאן בפתיחת הספר. בידוד רובד זה, המובחן דווקא בכאב, הוא הדרך האולטימטיבית להתבוננות בתכונת הנשמה הישראלית. אם כן, דווקא זו הדרך היותר טובה למעקב אחר האופי האותנטי של הנשמה הישראלית. טוב, 5 דקות שנותרו לנו, בואו נלמד בגרסה את כדברי הפילוסוף, ואני חושב שלעיין בזה כבר נשאיר לזמן חורף. ואמר לו הפילוסוף, אין אצל אלוהים לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתעלה נעלה מן הרצונות והכוונות, כי הכוונה אמורה על חיסרון המכוון, ושהשלמת כוונתו שלמות לו, וכל עוד לא תשלם הרי הוא חסר. וכן הוא נעלה אצל הפילוסופים מידיעת הפרטים, מפני שהם משתנים עם העיתים, ואין בידיעת אלוהים שינוי. והוא אינו יודע אותך, כל שכן שאינו יודע כוונתך ומעשיך, וכל שכן שאינו שומע תפילתך ורואה תנועותיך. לא זו אף זו, אם אמרו הפילוסופים שהוא מרחה, הרי זה על דרך ההשאלה, לפי שהוא עילת העילות ביצירת כל יצור, לא מפני שהוא מכוון מאיתו. יתר על כן, הוא לא ברא מעולם אדם, כי העולם קדמו. לא חדל אדם להיוולד מאדם שלפניו, מתרכבים בו צורות ומזגים ותכונות מאביו ואימו וקרוביו, באיכויות האווירים והארצות והמזונות והמימות, עם כוחות הגלגלים והכוכבים והמזלות ויחסים המתאבים מהם. והכל חוזר אל הסיבה הראשונה, לא מכוונה שלה, אלא משפע. שפעה ממנה סיבה שנייה, ואחר כך שלישיות ורביעיות, ונקשרו הסיבות והמסובבים אלו לאלו והשתלשלו כאשר אתה רואה אותם. והקשר ביניהם, כמו שהסיבה הראשונה קדמונית, אין לראשית. ולכל איש מאישי העולם סיבות שבהם ישלם, ולפיכך איש אשר נשלמו סיבותיו בשלם, ואיש אשר חסרו סיבותיו בחסר. כקושי אשר לא הוכן ליותר מכיוון צורת האדם והדיבור בתכלית החיסרון, והפילוסוף אשר הוכנו לו חנות יקבל בין המעלות המסגיות והמידותיות והמדעיות והמצאיות, ולא חסר לו דבר מן השלמות. אבל אלו השלמויות הן בכוח, צריך להוצאתן אל הפועל ללימוד וחינוך, ואז יראו התכונות כפי שהוכנו לו, משלמות וחיסרון ומצועים באין סוף. והשלם יתחבר בו מן המין האלוהי, אור הנקרא השכל הפועל, יתחבר בו שכלו הנפעל בדבקות והתאחדות, עד שיראה האיש ההוא, יראה האיש שהוא הוא אותו השכל הפועל, אין הבדל ביניהם. ויעשו כליו, רצוני לומר, עברי אותו האיש, משמשים רק למעשים היותר שלמים, ובזמנים היותר מתאימים, ובנסיבות היותר טובות, וכאילו הם כלים לשכל הפועל, לא לשכל היולי הנפעל, אשר היה מקודם משתמש בהם. והיה פעם קולע ופעמים אחתי, וזה קולע תמיד. וזאת המדרגה היא התכלית האחרונה המיוחלת לאדם השלם. אחרי שתעשה נפשו מטוהרת מן הספקות, מסיקה החוכמות על המיטתה, ותעשה כאילו היא מלאך, ותהיה במדרגה הנמוכה מן המדרגות המלאכיות הנבדלות מן הגופות, והיא מדרגת השכל הפועל, והוא מלאך שמדרגתו למטה מן המלאך הממונה על גלגל הירח, והם שכלים מופשטים מן החומר קדמונים עם הסיבה הראשונה, אינם נראים הכיליון לעולם. ותעשה נפש האדם השלם ואותו השכל דבר אחד, ולא יחוש לחיליון גופו ועבריו, הואיל וכבר נעשה הוא והוא דבר אחד. והיה נחת לנפשו בחיים, מפני שנהיה עמיקת הרמס ואסקלפיוס וסוקרטס ואפלטון ואריסטו. יתר על כן, הוא והם וכל מי שהיה במדרגתם והשכל הפועל דבר אחד הם, וזהו אשר יכונה ברצון האל, על דרך המליצה או הקירור. לפיכך בקשהו ובקש הידיעה באמיתות הדברים, כדי שיעשה שכלך הפועל לא נפעל, ודבק בדרכים הישרות במידות ובמעשים, לפי שזה עזר בציור האמת ובדבקות בלימוד ובהידמות לאותו השכל הפועל. ויבואו בעקבות זה הסתפקות ושפלות הרוח והכניעה וכל מידה מעולה עם הגדלה לסיבה הראשונה, לא כדי שיכון אותך רצונו ולא כדי שיציר מעליך קצפו, אלא כדי להידמות לשכל הפועל בבחירת האלה ובתיבור כל דבר במה שראוי לו ובאמנתו כמות שהוא, ואלה מתכונות השכל. וכאשר תהיה בזאת התכונה מן האמונה, אל תחוש באיזה אופן תיכנע או תקבל על עצמך דת ותגדל, ובאיזה דיבור ובאיזה לשון ובאיזה מעשים, או בנה לעצמך דת לעניין הכניעה והגדלה והשבח ולהנהגת מידותיך ולהנהגת ביתך ומדינתך, אם הם סומכים עליך ומקבלים ממך, או קבל על עצמך את החוקים השכליים אשר חיבור הפילוסופי, ושים כוונתך ומטרתך זוך נפשך. כללו של דבר, בקש בור הלב באיזה אופן שאפשר לך אחרי השגת כללי החוכמות על המיטתם, ואז תגיע למבוקשך, רצוני לומר הדבקות באותו הרוחני, רצוני לומר השכל פועל, ואפשר שינבא אותך ויעציך בידיעת מסתרות וחלומות צודקים וחזיונות נכונים. אמר חתימה טובה ונפגש בשמחות בזמן חורף.